שלום לכם. אנחנו שוב חוזרים ונפגשים בסדרת שיעורים שתעסוק בענייני ברכות. במסגרת חודשי הקיץ הקרובים נעסוק בסוגיות שנוגעות כאמור לענייני ברכות, גם בהלכה וגם בתפר שבין הלכה למשמעויותיה הרעיוניות. ואת השיעור היום נקדיש לאותן ברכות שאנחנו מחויבים בהן מדאורייתא לפי הדעות השונות. הרמב״ם פותח את הלכות ברכות שלו בכותרת, עוד לפני תחילת ההלכות עצמן. בכותרת הוא כותב: מצוות עשה אחת, והיא לברך את השם הגדול והקדוש אחר אכילה. ובאום מצווה זו בפרקים אלו. והרמב״ם כבר בגופי ההלכות אומר: מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון, שנאמר: ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ואינו חייב מן התורה אלא אם כן שבע. ומדברי סופרים: אפילו אכל כזית מברך אחריו. ואז הרמב״ם, אחרי שהוא מתווה את המצווה הזאת של ברכת המזון מדאורייתא, הוא אומר: מדברי סופרים לברך על כל מאכל ומאכל תחילה, ואפילו נתכוון לאכול או לשתות כלשהו, מברך ואחר כך יענה, וכן אם מריח ריח טוב, וכן למדברי סופרים מברך אחר כל מאכל, וכשם שמברכים על ההנאיה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה. וברכות רבות תקנו חכמים, דרך שבח והודיה ודרך בקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד, אף על פי שלא נהנה ולא עשה מצווה. נמצאו כל הברכות כולן שלושה מינים: ברכות הנאיה, וברכות מצוות, וברכות הודעה, שהן דרך שבח והודיה ובקשה, כדי לזכור את הבורא תמיד ולראה ממנו. בסופו של דבר, מה שבעצם בוקע ועולה מדברי הרמב״ם, שמכלל כל הברכות כולם שאנחנו מכירים במערכת ההלכתית, בעצם לדעת הרמב״ם אחת מהן בלבד היא מצווה מן התורה, והיא מצוות ברכת המזון. כל שאר הברכות שאנחנו מברכים במהלך היום ובמהלך השנה כולה, לכאורה, לדעת הרמב״ם, מדובר במצוות דרבנן בלבד. וכמובן הדבר הזה מעורר שאלה יסודית: מה ראתה התורה לצוות דווקא על ברכת המזון מכל שאר הברכות כולן? וכל שאר הברכות התורה נתנה אותן, בעצם לא ציפתה עליהן, וחזל הם אלה שציבו עליהן. והשאלה היא כמובן מה מיוחד בברכת המזון בעניין הזה. אבל לשאלה הזאת לא נעסוק בה באופן מיידי, אלא נפתח תחילה בעמדתו של הרמב"ן, שחולק על הרמב"ם בנקודה הזאת, וסבור שיש עוד מצווה אחת, יש עוד ברכה אחת שאנחנו מצווים בה מן התורה. הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות של הרמב״ם, בהוספת תתוו בשכחת האסין, הוא כותב כך: שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו, והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל האכילה, כן נצטווינו בזו. ובפרק ג' של ברכות אמרו: מניין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר: כי שם השם אקרא, הוו גודל לאלוהינו, וכו'. אז אם כן, בשלב הזה רק נזכיר שהרמב"ן סבור שבצד ברכת המזון שאנחנו מחויבים בה מן התורה, אנחנו מחויבים בצדה גם בברכת התורה מן התורה. ומבחינה רעיונית הדבר הזה לכאורה מאוד מאוד מובן, כיוון שהאדם כידוע מחבר שמיים וארץ, מחבר גוף שהוא אפר מן האדמה עם נשמה שהיא חלק אלוה ממעל, ולאדם יש, כדי לקיים את גופו צריכים גם, יש קיום הגוף וקיום הנשמה, ויש מזון רוחני ומזון גשמי. ובעצם ברגע שאתה אומר שיש מצווה לברך הן על מזונו הגופני של האדם והן על מזונו הרוחני של האדם, ויש מצוות ברכת התורה ומצוות ברכת המזון, הרי יש כאן חיבור מהותי, ואכן באמת בסוגיות, הן בסוגיות מסכת ברכות בפרק השלישי בבבלי, והן בסוגיות של בירושלמי של מסכת ברכות בפרק השביעי, שם כל מי שיסתכל רואה שם בפירוש שיש זיקות שהסוגיות יוצרות בין ברכת התורה לברכת המזון, ואכן כיוון ששתיהן הן ברכות מזונו של אדם, אז בהחלט יש קשר בין שתי המערכות האלה. אבל כל זה כאמור על פי הרמב"ן. הרמב"ן סבור שלא רק ברכת המזון היא מן התורה, גם ברכת התורה היא מן התורה. אבל הרמב"ם מנה גם בספר המצוות שלו רק את ברכת המזון כמצווה, וגם כמו שראינו בהלכות ברכות, גם בהקדמה וגם בגופי ההלכות, הוא לא רואה את ברכת התורה מן התורה. ובעניין הזה בעצם יש לנו שני קשיים או שני מישורים של התמודדות. מישור אחד הוא מישור טקסטואלי, דהיינו באופן בסיסי. הרי הרמב"ן בנה את דבריו על יסוד סוגיות שלמות שמדברות בפירוש, והוא מצטט אותן בברכות דף כ"א, וכמו כאמור גם בירושלמי יש, מנין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כי שם השם אקרא וגודל אלוהים. אז צריך לנסות להבין קודם כל מהי עמדת הרמב"ם בקשר ללימוד הזה שנאמר בגמרא. שאלה שנייה שנרצה להתמודד איתה, נניח שאנחנו מבינים מבחינת הסוגיות, יש מקום אולי לבוא ולטעון טענה שיכול להיות שגם אם ברכת התורה היא מצווה, כיוון שתלמוד תורה עצמו הוא מצווה, ויש מצווה לברך על התורה לפני לימודה, יש מקום, היה מקום לומר שאולי ברכת התורה היא חלק ממצוות תלמוד תורה, וכפי שידוע הרמב״ם גם בשורשים שלו קובע שלא מונים חלקי מצוות כמצוות נפרדות, אלא הכל נמנה ביחידה אחת. אז דכן שהרמב״ם לא מנה את מצוות ברכת התורה כמצווה, לא מפני שהוא סבור שאינה מצווה מן התורה, אלא מפני שהוא סבור שהיא חלק ממצוות תלמוד תורה, ולכן לדעתו יכול להיות שאין מקום למנות אותה. ואז כמובן מתעוררת הקושיה הזאת על פי לרמב״ן, למה בכל זאת חושב שראוי למנות את הדברים. אז אנחנו נתמודד עם שני הקשיים האלה שהעליתי כאן לפי הסדר, ונפתח קודם כל בקושי הראשון, שאמרנו שלדעת הרמב״ם לכאורה הוא צריך להתמודד עם הסוגיה הזאת של הגמרא בברכות, שאומרת שבפירוש מנין ברכת התורה מן התורה, שנאמר כי שם השם אקרא וגודל לאלוהים. אז כאן צריך לזכור שבחינה עקרונית הפסוק הזה בתורה הוא לא נמצא בזיקה של פסוקי מצוות. דהיינו, הפסוק הזה כתוב בתחילת פרשת האזינו, שם כתוב האזינו השמיים מדברה ונשמע הארץ, אם רפי יערוב כמתה לקחי תיזר כתה למרתי, כסעירים על דשא וכרובים על עשב, כי שם השם אקרא וגודל אלוהינו הצור תמים פעולו וכו' וכו'. אז המסגרת היא מסגרת של שבח שנותנים לקדוש ברוך הוא במסגרת אותו נאום של משה, ולכן יכול להיות בהחלט שהרמב״ם לא ראה את הפסוק הזה כפסוק שיכול לחייב מצווה מן התורה, והוא סבור או שהפסוק הוא אסמכתא, או שמה שנראה לו שבאמת אמנם מדובר פה בתקנת חז"ל שכאמור סמכו את הדבר הזה על הפסוק, וייתכן גם שזה קשור לתפיסת הרמב״ם שכל מה שלא מפורש לגמרי בתורה בצורה ברורה אלא הוא מדרש חכמים, אז הוא לא נמנע בכלל מניין המצוות, והוא נחשב בעיניו דברי סופרים, וכל עוד זה לא ממש נובע בצורה בהירה מן המקראות, ייתכן שהרמב״ם ראה אותו באמת כדברי סופרים. כל פנים, ברור הוא שהרמב״ם לא ראה מקום למנות את המצווה הזאת, אבל כאמור, גם אם הוא לא מונה, יכול להיות שהסיבה לכך, כמו שאמרנו, היא לא בגלל שהוא מתנגד לכל מה לדברי הרמב״ן, אלא הוא מתנגד רק לנקודה אחת. ברור, יכול להיות שהפסוק אכן בא לחייב את מצוות ברכת התורה, אבל הרמב״ם סבור שמצוות ברכת התורה היא בעצם חלק ממצוות תלמוד תורה. אני לא נוטה לקבל את התפיסה הזאת ברמב״ם, מסיבה פשוטה, כי אז יוצא שהמצווה לברך ברכת התורה היא באמת מצווה דאורייתא, אלא שלא מונים אותה מניין מצוות, כי היא חלק מצוות תלמוד תורה. ואז הייתי מצפה מהרמב״ם בהלכות ברכות, או בהלכות תלמוד תורה, שיציין שאכן יש מצווה כזאת מן התורה לברך, גם אם אתה לא מונה אותה במניין המצוות. מדברי הרמב״ם בהלכות ברכות, בוקעת ועולה מסקנה שכל הברכות כולן הן מדברי סופרים או מדרבנן, ומלבדן יש רק מצווה אחת שהיא ברכה אחת שמצוותה מן התורה, והיא ברכת המזון. לכן נטייתי לחשוב שבאמת הרמב״ם לא ראה את מצוות ברכת התורה כמצווה. אבל כאמור עדיין יש שטענו בדעת הרמב״ם שאומנם היא מצווה, אלא שהיא חלק ממצוות תלמוד תורה. בכל מקרה צריך להתמודד עם השאלה הזאת לדעת הרמב״ן, שמנע את מצוות ברכת התורה כמצווה, למה הוא מנע אותה כמצווה ולא לכאורה יותר סביר שהיא באמת חלק ממצוות תלמוד תורה. ואכן הרמב״ן עצמו בדבריו שם באותה השגה לספר המצוות, באותה הוספה לספר המצוות, הרמב״ן עצמו היה ער לקושי הזה שאנחנו מעלים, והוא נתן לו פתרון, ואנחנו ננסה להתמודד ולהבין אותו. אומר הרמב״ן שם, לאחר שהוא מביא ראיות מן הבבלי ומן הירושלמי לגבי ברכת התורה, ש עצם חיוב ברכת התורה שקיים באותו פסוק של כי שם השם נקרא הוו גודל אלוהינו, אומר הרמב״ן שם במסקנה, מכל זה נתבאר שהברכה הזו מן התורה, ואין ראוי למנותה מצווה אחת עם הקריאה, כמו שמקרא ביקורים אינו נמנה אחת עם הבאתו, וסיפור יציאת מצרים עם אכילת הפסח. וכאן הרמב״ן כאמור שאל את השאלה, שאולי היה מקום למנות את מצוות ברכת התורה עם מצוות תלמוד תורה, עם הקריאה של התורה כמצווה אחת, כן? אבל הוא שולל את האופציה הזאת, והוא מביא לזה שתי דוגמאות נוספות, שגם שם היה מקום לדעתו כנראה לראות את הכל כמצווה אחת, ואף על פי כן אנחנו רואים את זה כשתי מצוות. ושתי הדוגמאות שהוא מביא, הן דוגמה אחת יותר פשוטה ויותר מובנת, דוגמה שנייה היא באמת הרבה יותר מסובכת. הדוגמה האחת היא, כמו שמקרא ביקורים, אינו נמנה אחת עם הבאתו. כולנו יודעים שיש מצווה להביא ביקורים, ויש מצווה לקרוא פרשת מקרא ביקורים, שמי שמביא ביקורים צריך לקרוא בזמן הבאת הביקורים, כן? את פרשת ארמי עובד אבי, כמו שכתוב בתורה. ובדרך כלל מונה המצוות מנו באמת את מצוות קריאת הביקורים ואת מצוות הבאת הביקורים כשתי מצוות נפרדות. ואותו דבר, אז אומר הרמב״ן, כמו ששם אנחנו לא תופרים את הכל למצווה אחת אלא רואים בזה שתי מצוות, גם כאן נראה, גם בלגבי ברכת התורה ותלמוד תורה נראה זה כשתי מצוות. והדוגמה השלישית שהרמב״ן מביא, והיא באמת דוגמה הרבה יותר בעייתית, כמו שלא נמנה, הוא אומר סיפור יציאת מצרים ומאכילת פסח, שאנחנו מונים, יש מצוות סיפור יציאת מצרים ויש מצוות אכילת קורבן פסח, ואלה נמנים כשתי מצוות. ועל זה אומר הרמב״ן, גם שם אנחנו לא אומרים שהכל נמנה כמצווה אחת, וכמובן דברי הרמב״ן כאן הם הרבה יותר מסובכים והרבה יותר קשים, כי מילא למנות ברכת התורה ולימוד תורה כמצווה אחת, כחלקים של מצווה אחת, זה סביר מאוד היה לנקוט, כן. ואותו דבר אם היינו מונים את מצוות הבאת ביקורים וקריאת פרשת ביקורים בזמן הבאתן כמצווה אחת, גם זה היה מובן. אבל סיפור יציאת מצרים ומצוות אכילת פסח לכאורה זה שתי מצוות נפרדות, אמנם נעשות באותו ערב באותה הזדמנות, אבל ברור שמדובר בשתי מצוות לכאורה נפרדות. אז איזה מן המינה יש שנראה אותן כמצווה אחת, שעל זה הרמב״ן מביא את הדוגמה הזאת כראיה לכך שיש מקום למנות את הדברים כשתי מצוות נפרדות. וכאן אני מבקש בעצם לטעון טענה יסודית אחת, וננסה להוכיח אותה, שבעצם השאלה אם למנות שני חלקים של עניין מסוים כמצווה אחת או כשתי מצוות, זה מאוד תלוי מה תפקיד אותו חלק שאתה רוצה לפצל אותו ולהפריד אותו מן המצווה. אתן נתחיל קודם כל בדוגמה היותר פשוטה שאמרנו, מקרא ביקורים עם הבאת ביקורים. ננסה להבין שם מה הצד לראות את זה כמצווה אחת, ולמה בפועל זה שתי מצוות. ואולי מתוך הדוגמה הזאת נוכל לצאת גם לשתי הדוגמאות האחרות ונסות להבין את הדברים שעומדים בבסיס שיטתו של הרמב"ן. הצד לראות את מצוות הבאת ביקורים ומצוות מקרא ביקורים כמצווה אחת הוא לכאורה הצד פשוט, כי האדם מצווה להביא את הביקורים אל המקדש, ושם בשעה שהוא נותן את התנא עם הביקורים לכהן, הוא אמור לקרוא פרשה מסוימת שיש בה ביסודה הודעה להשם על כל הטוב אשר השם גומל את האדם. ממילא לכאורה ברור שמדובר בשני חלקים של אותו אירוע. הבאת הביקורים היא בעצמה ביטוי של אמירת תודה לקדוש ברוך הוא, והאדם נדרש גם לא לבטא את התודה הזאת בפיו. כך לכאורה היה יותר ראוי שזה מצווה אחת. ובפועל אנחנו רואים שמדובר כאן בשתי מצוות. והשאלה היא למה? וכאן את זה הרמב"ן לא מסביר. הרמב"ן רק אומר, כמו ששם זה שתי מצוות, גם לגבי ברכת התורה זה שתי מצוות. ואת זה אני רוצה קצת לנסות להסביר ולהבין את המשמעות ואת הבוקע ועולה מדברי הרמב"ן בעניין הזה. אנחנו רואים שבמצוות ביקורים אדם מביא ביקורים, והבאת ביקורים עצמה כמו שאמרנו היא ביטוי של הכרת הטוב. מצוות מקרא ביקורים, מצוות הקריאה של הפרשה, ביסודה היא לא מצומצמת רק לאיזה ביטוי בעל פה בנוסף לביטוי המעשי של הבאת הביקורים, איזה ביטוי בעל פה של התודה הזאת, כי אם כך היה היא נחנה כמו שאמרנו, היה ראוי למנות את זה במצווה אחת. מסתבר מתוך ההקשר, וגם מי שמתבונן במקרא ביקורים אז רואה שם שיש אדם פתאום מתחיל לפרוס כנפיים ולדבר על מערכות שלמות של ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם בבתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, וירא אותנו מצרים, וינונו, ויתנו לנו עבודה קשה. זאת אדם בעצם מתחיל לתאר את כל ההשתלשלות של העם היהודי, מי תחילתו, מי אותו לבן שביקש לעקור את הכל, ארמי עובד אבי, ועד ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה שנתת לי השם. זאת אומרת, בעצם מקרא ביקורים הוא לא רק אמירת תודה על מה שיש כאן, אלא במצוות מקרא ביקורים האדם נדרש לא רק לראות את עצמו כביכול, הוא יחידה עצמאית שעומד כאן ומודה לקדוש ברוך הוא ואומר לו תודה והולך הביתה. לא. כשאדם מביא ביקורים, בעצם יש מצווה להביא ביקורים, מצווה להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. המצווה האחרת שעומדת בצד מצוות הבאת ביקורים היא מצוות מקרא של פרשת ביקורים, ומצוות המקרא הבא להעמיד את האדם ולהציב אותו על הרצף ההיסטורי של קיומו של העם. דהיינו, מצוות ביקורים היא גורם מזמן לכך שאדם צריך כרגע לעמוד ולהתבונן במשמעות היותו בן לעם הזה. בן לעם שתחילתו הייתה ברמי עובד אבי, עד ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. זאת אומרת, בעצם במצוות מקרא ביקורים, האדם נדרש לצאת מן הכאן ומן העכשיו, מאותו רגע מסוים שאדם בעצם נמצא בו, ואומרים לו אתה חייב לפתוח את העיניים, לראות במבט כולל. מצוות מקרא ביקורים היא מצווה שמעמידה את האדם כחוליה בשלשלת הדורות של מי ארמי עובד אבי ועד ואתה הנה הבאתי, וכל אחד יש לו את הוועתה שלו, יש לו את ההווה שלו, אבל העבר של כולנו, אותו יסוד שממנו הכל מתחיל, זה החיבור של האדם. כשאדם בא להתחבר עם אדמתה של ארץ ישראל וזוכה לאכול מפירותיה של ארץ ישראל, והוא מביא את הביקורים, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, זאת ההזדמנות לראות את עצמך כחלק מן המהלך האלוקי הכולל של ההיסטוריה הלאומית של עם ישראל. כך שברגע שאני רואה את הקריאה כקריאה שהמוקד שלה הוא לא בפוקוס מצומצם רק של האירוע המצומצם הזה של עבד הביקורים, אלא המקרא בא לפרוס כנפיים, לפרוס אותך, לקחת אותך מהמקום שבו אתה נמצא ולמקם אותך באיזה מין נקודה היסטורית על רצף ההיסטוריה של העם, של האומה הזאת, זו מצווה נפרדת. לכן מצוות הבאת ביקורים, מצוות מקרא ביקורים, נמנות בשתי מצוות נפרדות. אם אני מתוך זה רוצה להגיע ליציאת מצרים, לסיפור יציאת מצרים, באכילת פסח, שם באמת, כמו שאמרנו, ההקשר נראה הרבה יותר מסובך. אבל בכל זאת, אני חושב שהדברים תואמים את שיטת הרמב"ן הגדולה, שנוגעת לעניין אחר. יש משנה בסוף מסכת פסחים, היא מוכרת לנו מן ההגדה, שם רבן גמליאל אמר, רבן גמליאל אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח, מצה ומרור. אז הבנה הפשוטה בדרך כלל, במשנה הזאת, היא שכשאדם בא לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים, אז יש בסיפור יציאת מצרים שלושה אלמנטים שדרכם מספרים את הסיפור. וכל מי שלא הזכיר שלושת האלמנטים האלה בתוך סיפור יציאת מצרים, לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. כי הסיפור חייב להיות מורכב משלושה יסודות, של פסח, מצה ומרור. דהיינו, יש סיפור השעבוד שבא לידי ביטוי במרור, וסיפור הפסיחה של הקדוש ברוך הוא בלילה הזה, של הפסח, של החמלה והפסיחה, הדילוג שהקדוש ברוך הוא המל ודילג על בתי בני ישראל במצרים, בנופות מצרים ואת בתינו הציל, וכמובן אחר כך המצה שלא הספיק בציקם של אבותינו נחמיד, שזה כבר כמובן אחרי שיצאו ממצרים ונאלצו לאכול מצה בגלל שלא הספיק בציקם של אבותינו נחמיד. דהיינו השלב שקדם לגאולה, שלב הגאולה עצמו, והשלב של היציאה עצמו של לא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. על כל פנים, כאמור, כל המערך הזה, כן, אז זה מערך הסיפור. וכל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, זה במובן הפשוט. לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. זאת ההבנה הרגילה במשנה הזאת. אבל הרמב"ן עצמו, במלחמות למסכת ברכות, מחדש הבנה אחרת במצווה זו, במשנה זו, והוא טוען שכל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. דהיינו, מי שלא אומר את פסח על שום מה, או מצה על שום מה, או מרור על שום מה, לא יצא ידי חובת אכילת מצה. כי הוא אומר שעקרונית היה צריך אדם שאכל מצה ולא הבין על שום מה אכל מצה, ולא אמר על שום מה אכל מצה, אז הוא לא יצא ידי חובת אכילת מצה, וצריך לאכול שוב מצה. זאת אומרת שאיזה הסיפור כאן משמש את האכילה לפי התפיסה הזאת. אז אמנם הרמב"ן אומר בפירוש זה לא לעיכובה, זה בדיעבד זה בסדר, אבל לפחות מבחינת הפשט במשנה, הפשט במשנה לדעת הרמב"ן, שהסיפור אמור לשרת את האכילה, ולכן מי שלא מספר את הסיפור הוא בעצם לא קיים מצוות אכילה. לפי התפיסה הזאת ברור יותר הקשר, או לפחות אותה אהבה מינה שמפקש הרמב"ן להעלות שהיה מקום גם בסיפור יציאת מצרים באכילת פסח שנמנה אותם כמצווה אחת, ובפועל גם שם אנחנו לא מונים את הדברים כמצווה אחת. כי שוב, גם שם נכון שהסיפור משרת את האכילה, אבל הסיפור לא רק משרת את האכילה. אם הסיפור היה רק בא לספר את הסיפור של אכילת המצה או אכילת המרור או אכילת הפסח, היא נכנה מיכול להיות שהיה אפשר למנות זה כמצווה אחת. אבל מצוות סיפור יציאת מצרים היא מצווה שהיא מקיפה הרבה יותר. היא לא רק באה להסביר את אכילת המצה או את הפסח או את המרור. היא באה לומר לאדם מישראל את מקומו בעולמו של הקדוש ברוך הוא. כשהרי מצוות סיפור יציאת מצרים כוללת במבט הרחב את המתחיל בגנות מסיים בשבח על שני היבטה, והן ההיבט של גנות של עבדים היינו והשבח של ביוצאנו השם אלוקנו משם, או הגנות של מתחילה עובדה עבודה זרה ואתה כבנו המקום לעבודתו. זאת אומרת, האדם נדרש בסיפור יציאת מצרים בעצם לספר את כל הסיפור של מה יצר ומהי ההיסטוריה ומהו הבסיס, מהו הגורם שעליו עומדת התשתית של קיומו של העם הזה, תשתית כנסת ישראל, שזה כל הסיפור של מתחיל בגנות ומסיים בשבע, ובעצם של כל הסיפור ההיסטורי של העם שמתחיל בגנות הגדולה של עבדים היינו, או מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועתה קרבנו המקום לעבודתו. ממילא בכל מקום שבו הדיבור הנלווה למעשה, אותם חלקים של הדיבור שנלווים למעשה המצווה, הוא דיבור שלא מצטמצם רק לאיזשהו אלמנט של קיום המצווה המצומצמת, אלא שבא לתת איזה מבט רחב יותר, כן? ובא לתת משמעות הרבה יותר רחבה מאשר המצווה הספציפית, זה צריך למנות כמצווה נפרדת. זו הסיבה שבגללה גם מצוות סיפור יציאת מצרים, למרות שיש לה זיקה למצוות אכילת הפסח, אבל היא רק, זה פן אחד שלה הוא ההסבר של מצוות אכילת הפסח והמצה והמרור. אבל הפן הרחב יותר הוא בעצם לספר את כל הסיפור של התשתית, של הבסיס, של סוד קיומו של העם הזה, שמבוסס על אותו סיפור מכונן של מתחיל בגנות מסיים בשבע, של עבדים היינו או מתחילה עבודה עבודה זרה, ועכשיו קרבנו, הוציאנו משם וקרבנו המקום לעבודתו. ממילא לכן לדעת הרמב"ן יש למנות את זה כשתי מצוות. וממילא נחזור שוב למצווה שלנו, למצוות תלמוד תורה ומצוות ברכת התורה. אם מצוות תלמוד, אם מצוות ברכת התורה הייתה רק ברכה שכל כולה וכל מהותה זה אשר קידשנו מצווה וציוונו ללמוד תורה, אז הנחנה מזה באמת היה חלק אינטגרלי ממצוות תלמוד תורה ולא היה מקום למנות אותה. אבל הרמב"ן מדגיש כאן שמצוות ברכת התורה, וגם הגמרא בברכות מודעת לכך שהמעולה שהיא בברכות של ברכות התורה, זה לא ברכת אשר קידשנו מצווה וציוונו לעסוק בדברי תורה, אלא ברכת אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה נותן התורה. כמו שאומר הרמב"ן כאן, היא שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על טובה גדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו והודיענו מעשים הרצויים לפניו. דהיינו שהיסוד של ברכת התורה זה לא לברך את ברכת המצוות, שזה ודאי חלק אינטגרלי מקיום המצווה, אלא היסוד של ברכת התורה לפי תפיסת הרמב"ן זה הודעה להשם על זה שהוא בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים. כי כל הרעיון של תורה זה התקשרות של האדם עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, הביטוי של תלמוד תורה, הוא ביטוי של הבחירה ושל האהבה המיוחדת. הרי שתי ברכות תורה יש לנו שהן משובחות. כן? אחת, שהגמרא מגדירה אותה כמשובחת, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה השם נותן התורה. וכמובן הברכה האחרת היא ברכת אהבה רבה או אהבת עולם, שגם היא בעצם ברכת התורה, לפחות ברכת תורה חליפית, ולא נאריך עכשיו בנקודה הזאת, אבל אהבת עולם אהבתנו וכולי, שם כתוב כי בנו בחרת ואותן, מכל העם ולשון וקרבתנו מלכנו לעובדך ביראה ובאהבה. אז כאן מדובר בפירוש על זה של אהבה גדולה, אהבתנו, אהבת עולם, אהבתנו השם אלוקנו, המלה גדולה ותראה, חמלת עלינו, ותיתן לנו השם אלוקנו, תהיתי כאן בנוסח, אבל הרעיון הוא שהתורה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו היא מתוך הבחירה, מתוך אותה אהבה עמוקה, והיסוד של לימוד תורה צריך להיות יסוד של לימוד תורה מתוך זה, לא רק שלומדים תורה מברכים לעסוק בדברי תורה, אלא ברכת התורה עיקרה באה לקשור את האדם עם הבחירה של הקדוש ברוך הוא אותנו, עם הבוחר במועי ישראל באהבה, עם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. הזיקה לנותן התורה כחלק אינטגרלי ממהלך הלימוד, ולכן גם מה שאמרו חזל בגמרא בנדרים של על מה עבדה הארץ, על עוזבם תורתי שלא ברכו בתורה תחילה. והמהר"ל בהקדמה לתפארת ישראל מסביר באמת הנקודה הזאת, שעיקר הנקודה בברכת התורה שלא קישרו את התורה עם נותן התורה. כשיוצרים קשר בין תורה, בין החוכמה לבין נותן התורה, ואנחנו רוצים ללמוד תורה מתוך החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא שנותן לנו את תורתו. ולכן הוא מבין הרמב"ן שמצוות ברכת התורה היא לא סתם ברכה על הלימוד, אלא היא ברכה על עצם הזיקה הזאת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, על הבחירה הזאת שבחר אותנו, על האהבה הגדולה שאהב אותנו, מכוח אהבתו הגדולה אלינו נתן לנו את תורתו. כן? היא שציוונו להודות לשמו יתברך בכל עת, נקרא בתורה, על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להודות לו על הטובה הגדולה הזאת, שכל מהותה של נתינת התורה זה יצירת אותו ערוץ קשר עמוק ומתמיד של דביקות בין האדם, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך. לכן, אומר הרמב"ן, ראוי למנות המצווה הזאת שבקעת התורה כמצווה נפרדת. בסיכום, אם כן, מה שעולה לנו כרגע, שלדעת הרמב"ן יש שתי ברכות או שתי מצוות של ברכות בתורה, מצוות ברכת התורה וברכת המזון. לדעת הרמב"ם רק מצווה אחת, מצוות ברכת המזון בלבד. מצוות ברכת התורה לדעת הרמב"ן היא לא מצווה מן התורה. ולדעת הרמב"ן כמובן השלמות הזאת של החיבור בין השלמות הפיזית של האדם לשלמות הרוחנית של האדם, בין מזונו הגשמי לבין מזונו הרוחני, וההרמוניה שנוצרת בחיבור שבין שני עולמות האלה, דהיינו האדם על כל ישותו, על גופו ועל נשמתו, שמבקשים לחיות כאנשי קודש, כאנשים של קדושה, שלכן צריכים לברך גם את ברכת התורה מצד הקדושה שבאדם, צריך ברכת המזון מצד האנושיות שבאדם, ועוד נרחיב בעזרת השם בשיעור הבא במהותה של ברכת המזון, שגם היא תבהיר לנו את עומק חשיבותה של ברכת המזון בהצבת מקומו של האדם בעולמו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן, תודה וניפגש בשבוע הבא.